שלום לכם, תודה שאתם איתנו, חיים הדשים, סדרת השיחות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצן מסעות.
שלום.
אנחנו היום נרצה לשוחח עם הרב לייטמן על הסוד שטמון במגילת אסתר. הרב לייטמן, תראה, את מגילת אסתר אנחנו מכירים מילדות, קוראים אותה פעם בשנה, מתחפשים לאמן, להשוורוש, למלך, לאסתר, כל מיני, את כל הדברים האלה אנחנו מכירים. כשאומרים מגילת אסתר, מגילה זה משהו, אתה יודע, יש גילו לא מזמן מגילות בים המלח, מגילות זה בדרך כלל דברים שכתובים בהם כל מיני דברים שאולי יכולים להביא איתם משהו טוב לחיים שנכתבו פעם מזמן. את מגילת אסתר, בשונה ממגילות גנוזות אחרות, אנחנו מכירים, את הסיפור אנחנו מכירים, מה שכנראה אנחנו לא מכירים, זה מה הרלוונטיות שלו לחיים שלנו כאן ועכשיו. איזה סוד טמון במגילה הזאת שיכול פרקטית לעזור לי ולילדים שלי ולחברה הישראלית, במצב שלנו היום. וזאת היא השאלה שאיתה אני רוצה לפתוח. האם יש במגילת אסתר איזושהי תובנה, איזשהו מסר, איזשהו סוד, שיכול לעזור לנו להסתדר טוב יותר עם הדבר הזה שקוראים לו חיים, שמשנה לשנה הולך ומסתבך, במיוחד כאן בישראל. אתה לא יודע מה ילד יום, אני בכל רגע מרים צלצול, איפה הילדים שלי, איפה את, איפה אתה, הרחובות בבלגן, כל הזמן משתגעים פה דברים, אין ביטחון בגרוש, מה שנקרא. האם בתוך הברדק הזה שקוראים לו החיים כאן בישראל, במגילת אסתר יש משהו לספר לנו שיכול לעזור לנו לשפר פה את הביטחון האישי, את ה... קצת להביא איזה משהו טוב לחיים. הרי בסוף המגילה, למה אני שואל? כי בסוף המגילה יש המשתה ושמחה וצהלה, וגם אני רוצה שיהיה משתה וחפלות ושמחה, ואיפה? מיום ליום זה יותר מתרחק מאיתנו. מה יש פה שאנחנו לא מכירים, מה הסוד שתמון פה שיכול אולי לעזור לנו לחיים? זאת השאלה.
זה כבר לא סוד. כמה שנים אני ואנחנו יחד כולנו מספרים על זה לעם ישראל. הבעיה היא שכשאנחנו מספרים לעם ישראל שאנחנו צריכים להתאחד, להיכנס לחיבור בינינו, ודרך חיבור בינינו גם כן אנחנו נוכל לחבר כל העולם בצורה יפה סביבנו, ורק בצורה כזאת העולם יתחבר. אנחנו לא כל כך נשמעים.
מה אתה מספר? מה הסוד שאתה מביא מתוך המגילה הזאת? מה הסוד הגדול?
יש לנו בעיה שהאנושות היא מנוגדת לכל הטבע. מנוגדת בזה שכל הטבע הוא נמצא בקשר בין כל החלקיו, בצורה מאוד מאוד אדוקה, בהשלמה, דומם, צומח, חי, כולם צריכים, לפי התפקיד שלהם, הם היו צריכים להיות, כל החלקים האלה, בהשלמה המלאה. כמו שכתוב בסוף הדורות, שחי זאב עם כבש. ממש כך. אלה, מפני שהבני אדם, הם נמצאים, ביחס ביניהם האגואיסטי, שכל אחד רוצה להרוויח ולהצליח על חשבון הזולת, וכמה על חשבון הזולת זה יותר ממלא האגו של השני, אז אנחנו על ידי זה גם בעצמנו מקלקלים את הקשר בינינו וכל החברה האנושית, וגם כן מקרינים יחס הרע הזה גם לחלקי הטבע, הדומם, צומח והחי. שגם שם זה אוכל את זה, וזה אוכל את זה, וזה אוכל את זה. אני מסתכל לפעמים איזה סרט על החיות, בדרך כלל זה באפריקה שם, כן? באמזון, בכל מיני מקומות כאלה, כן? איך הם כל הזמן מחפשים איך לאכול זה את זה. וזה לא צריך להיות לפי הטבע. זה אך ורק מפני שהבני אדם נמצאים ביחס הרע זה לזה.
אם היה יחס טוב בין בני אדם, אז מה היו אוכלות החיות?
חי זאב עם כבש.
אז מה היו אוכלים? מה זה חי זאב עם כבש?
דשא.
היו צמחונים?
כן.
לא היו טורפים זו את זו?
לא.
החיות?
אל תחשוב שאני צמחוני, שאני בזה רוצה לפרסם את הצמחונות. אני לא צמחוני. לא. זה ניתן לאדם דווקא לאכול בשר. כדי לתקן, ואנחנו רואים לפי כתבי הארי שלומדים, שדווקא על ידי אכילת הבשר אנחנו מתקנים את הדברים וכן הלאה.
אז התבלבלתי, אם בני אדם יהיו ביחסים טובים, חיות יפסיקו לאכול אחת השנייה?
בטח, לא היה שום רע בטבע. לא היה שום מקום, שום פעולה כזאת שמישהו רוצה להזיק למישהו, אפילו ללא כוונה. אפילו בצורה אינסטינקטיבית, כמו שזאב וכבש. זאב לא רוצה לעשות רע לכבש. הוא אוכל אותו, בגלל שזה, זה, 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 אחרת לא יכול למלות את עצמו.
אז אם בני אדם היו ביחסים טובים ביניהם, לא היה שום רצון לאף יצור להזיק ליצור אחר.
כן, אלה היו רק משלימים זה את זה.
השלמה. כן. עכשיו, איך זה קשור למגילת אסתר, ואיך זה קשור לחיים שלנו ולבעיות שיש היום?
אז כל הבעיות שבעולם, זה עקב חוסר קשר הנכון בין בני אדם. חוסר קשר הנכון בין בני האדם הוא בעיה העולמית שכל הזמן מתגלה יותר ויותר ויותר, ובצורה כזאת שאנחנו לא מסוגלים לעשות עם זה שום תיקון. שום תיקון. אני לא יכול להגיע למצב שאני ארצה להתקשר למישהו בצורה יפה. בהשלמה הדדית זה נקרא שאני חושב עליך ואתה חושב עליי. וכך כל אחד לא חושב על עצמו, אלה הם אחרים. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים למערכת שהיא כולה נמצאת בקשר אדוק השלם. אין דבר כזה. אין, לא יכול להיות. אבל אם אנחנו לוקחים איזשהו מערכות מהטבע, או שאנחנו בונים נגיד, שם אנחנו כן רוצים לבנות מערכות שכל החלקים של המערכת, הם היו קשורים בצורה הדדית, בהשלמה, בהתקנה כזאת נכונה, כולם עובדים בהרמוניה. זהו. רק בינינו אנחנו לא מסוגלים. זאת אומרת, חברה אנושית היא המערכת, אני מדבר כאיש מערכות.
כן.
זה המקצוע שלי. כן. אנחנו, זאת אומרת, מדברים על חברה אנושית, כמו על המערכת הכי מקולקלת שרק יכולה להיות. אין דבר כזה יותר מקולקל. הקלקול הזה נקרא שבירה. או חורבן. או חטא, שכל החלקים נמצאים רק בהתחשבנות עם מה שטוב לי על חשבון הזולת. לא סתם מה שטוב לי שאני לא רוצה, אל תגובי, אני לא נוגע, אני לא, 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 לא נוגע בכם. לא, זה עוד מאלה. זה נקרא מידת סדום. כן? אלה אני נמצא במצב עוד יותר גרוע, אני מקבל תענוג מזה שאני מזיק לשני. זה מה שממלא אותי. כן? זה הנחש האמיתי. זאת אומרת, זה כמו שבבדיחה הזאת, מה אתה רוצה שנעשה לך, אבל למישהו אחר כפול. אז תוציאו לעין אחד. לשני, אז יצאו שני עיניים. כן? זאת אומרת, זה בעצם התענוג שאדם מרגיש. לזה אנחנו, זה מה שאנחנו מגלים היום כרגע בעולם. אירופה המיוחדת הזאת וכל הקשרים האלה שבטרייד בינלאומי, במסחר בינלאומי, ובכל מיני דברים שמתגלים בכל העולם, כמה שאנחנו קשורים זה לזה, זה הכל כדי לגלות כמה שאנחנו לא מסוגלים להיות קשורים זה עם זה. כמה שאנחנו לא מסוגלים להתייחס אפילו בצורה ניטרלית. אחד לשני, אלה רק כדי להזיק. תראה מה שעושים רוסיה עם אמריקה. כל אחד שיחיה לחוד בצורה שיהיה טוב אלו לאזרחים שלהם דואגים, ואלו לאזרחים שלהם מדי... לא, לא יכולים. האזרחים שלי שימותו מרעב, אבל קודם שלך. אתה רואה שזה קורה.
כן. אז זה אפיון הבעיה שממנה המין האנושי סובל היום, שהטבע של כל פרט בתוך המערכת זה ליהנות מלהזיק לאחרים, וזה בדיוק מנוגד לאותה השלמה הדדית הרמונית מושלמת שעליה דיברת בהתחלה.
שהיא מטרת ההתפתחות שלנו למרות כל.
שבסוף כל הברדק אמורים להגיע לשם.
כן.
חוזרים למגילת אסתר. הבעיה, עשינו דיאגנוזה, הבנו את הבעיה שלנו כמין אנושי, איך מגילת אסתר קשורה ומה הסוד שיש בה שיכול אולי לעזור לנו היום.
אז בקיצור, בכמה זמן שנותר לנו, אנחנו נמצאים בעולם, שזה אותו המלכות של מלך אחשוורוש, מסמל לנו כל העולם. כי העובדה שאז זה היה מה שהיה. כל העולם היה מחוסה בשליטה שלו, וכך זה 127 מדינות, זה כל העולם. הגיע הזמן למצב הזה להתתקן. הפורים הוא מביא אותנו לתיקון, לגמר התיקון, למצב המתוקן. ואיך אנחנו מגיעים למצב המתוקן? קודם כל אנחנו צריכים לגלות את הקלקול שבאנו. אם אתה תדבר עם אנשים שברחוב, ותגיד שאנחנו צריכים להתחבר, להיות חברים זה לזה, יהודים, זה איכות, חיבור וכל היתר, אז אתה יודע כמה שאנחנו מנסים את זה לפרסם במשך כבר עשרות שנים, כמה שאנחנו קיימים, כן? לפחות 25 שנה, בוא נגיד, האחרונות. כן? אז אני לא רואה שאנחנו כל כך מצליחים. אף אחד לא רוצה לשמוע. או שרוצים לשמוע, אבל זה בסדר, ילדים טובים, בוא נתחפש בפורים לכל הדמויות האלה ונשחק, לא יותר מזה. זה מה שהעם רוצה, יותר עמוק לקבל את מגילת אסתר ומה שפורים מסמל לנו, לא רוצים. מה קורה? מספרים לנו שאם כדי שאנחנו נגיע לתיקון ושזה המלך רוצה, אחשוורוש רוצה שעם ישראל יגיע לתיקון וכל העולם יגיע לתיקון, שממלכה שלו היא תהיה כממלכה מתאימה לו, שהיא באמת תהיה קשורה אליו, מה הוא עושה? הוא מעורר את הכוח הרע, אמן, שדווקא רק על ידי אמן הוא יכול לעורר את הכוח הטוב שנקרא מרדכי. כי כוח הטוב הוא נסתר, הוא כאילו חלש, הוא צדיק, ולא מסוגל לגלות את עצמו. אלא אך ורק, כשמעוררים את הכוח המן, והמן רוצה להשמיד את היהודים, כי הם היחידים שיש בהם שיטת החיבור, והמן הוא נגד החיבור, הוא אך ורק עבור שנאה בין בני אדם, שמזה הוא חי, כן? אז המטרה שלו היא להשמיד את היהודים. וזה בעצם המלך כאילו עושה. וכולם נמצאים במנוחה ולא יודעים מי הצדק. או שהמלך כביכול מעורר את המן, אז הוא רוצה באמת עבור האגו, עבור הדברים הרעים, כמו שאנחנו רואים בטבע. כשאני מסתכל על הטבע, אני מסתכל על מה שקורה כאן, תגיד שזה הבורא שלך, הטוב, המטיף, היפה, הרחמן, הוא כך מנהל את העולם? אני מסתכל על העולם, אני צריך להגיד ההפך, שהבורא זה חס שלום כוח הרע, שלא מתחשב באף אחד, שהוא לא בעד יהודים, שהוא דווקא נמצא יחד עם כל הרשעים, ולהם הוא מפרגן. וזה מה שאנחנו רואים גם כן בסיפור של הפורים, שהמלך מעלה את המן, מכבד את המן, נותן לאמן כל הכוח. רק אחר כך מתגלה שהוא עשה את זה כדי לעורר את היהודים, כי בלי זה העם ישראל, היהודים לא מתעוררים.
המלך הזה הוא מסמל את הכוח העליון?
כן.
אוקיי.
תראה איך שהוא משחק את זה. ואז, שם יש עוד הבדלים, יש מלך ויש אחשוורוש, מלכו של עולם, יש הבדלים, אבל לא כדאי להיכנס לפנימיות העניין, זה...
אז אמרת שהמן מסמל את השנאה, הוא חי משנאה. אוקיי, אז מה מרדכי מסמל?
מרדכי מסמל את הכוח התיקון. אבל כוח התיקון הזה הוא כוח חלש, לא יכול להתעורר, לא יכול להתעורר, אלא אם כן שעם ישראל ישמע בקולו. ועם ישראל לא רוצה לשמוע בקולו, עם ישראל מפוזר בין כל המדינות של החשברוש, הוא מחובר ל-127 מדינות, לעמים שחיים שם, הוא חי את התרבות שלהם, הוא נמצא בהתבוללות הטוטלית, לא רוצה לשמוע על זה שהוא עם ישראל ושהוא יהודי. כל אחד רוצה להסתיר שהוא יהודי. לא מעוניין בזה, כי רק סובל מזה, בשביל מה לא? זהו, זה מה שיש לנו באמריקה, ואפילו ברוסיה, באירופה, בכל מקום. כמעט והולכים לאיבוד היהודים. הם מתבוללים, מתרבבים עם כל המדינות האחרות, עם תרבויות בטוח, ועוד מצליחים יותר מאותם האומות. כן? תראה מה שקורה שם, בתרבות, בחינוך, בספרות, במוזיקה, בהכל. איפה יהודים לא נמצאים, ומה הם עושים? הם משרתים של אותם התרבויות שהם נמצאים בהם. כן? ואז אין לך ברירה, אלה לעורר אותם אפשר, רק על ידי כוח.
לעורר לאן? לעורר?
לעורר אותם לחיבור.
מה זאת אומרת
כי לחיבור? כי מטרת הקיום העולם זה להגיע לחיבור, שחי זעים וזף עם כבש. שכל החלקי הבריאה יתקשרו ביניהם בהשלמה הגמורה. זה התוכנית של החשברוש, תוכנית של המלך העולם.
זאת אומרת כל הרע שאנחנו עכשיו רואים בעולם, אתה יודע, כל מה שאנחנו חווים, מצבים גם בארץ וגם בעולם, תקירות, עניינים, מה לא, דש מתרומם, כל מה שאנחנו חווים בעולם, מה זה, זה הכוח של אמן?
זה כוח של אמן שיהודים גורמים.
בזה שהם לא מממשים את הפוטנציאל שיש בהם, הם מעוררים כוח שלילי נגדי, שהוא כוח אמן?
כן.
ואז האמן הזה בעצם מה הוא עושה? הוא מאיים עלינו. אנחנו שוב רואים, אנחנו בעצם עברו כל כך הרבה שנים מאז, ואנחנו נמצאים כאילו באותה נקודה.
בכל דור ודור, קווים עלינו וחלוזנו, כן?
זאת אומרת, גם היום אנחנו רואים את כל החרמות שרוצים לעשות נגדנו, ואת גל האנטישמיות שמתעורר, ושוב את הרצון הזה של להשמיד אותנו.
בדיוק כך.
בדיוק אותו דבר.
כן.
אז רגע, אז בוא נתקדם רגע ונראה מה המגילה מלמדת אותנו, שאם אולי נממש אותו, אז נצליח לצאת.
המגילה מלמדת אותנו לחיבור. שהחיבור בינינו זה ההכרחיות של הקיום שלנו, וקיום של כל העולם, וקיום של הרצון העליון, שאנחנו בזה עושים נחת רוח לכוח העליון, לבורא, שזו התפקיד שלנו. ורק אנחנו יכולים לעשות את זה, רק אנחנו יכולים להתחבר, וכשאנחנו מתחברים, כולם יכולים סביבנו להתחבר. כי אין לאומות העולם יכולת להתחבר. אין, הם לא יכולים. גם בתוך כל אומה ואומה כבר לא יכולים אנשים להתחבר. כי אנחנו פיזרנו את עצמנו בכל העולם, ואנחנו גם כן עיוורנו להם את, 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 את השבירה שלנו. את השנאה. שיש בינינו. וגם בהם יש אותם הגייני השנאה, שהם עכשיו נמצאים גם כן בשנאה הדדית. וזה לא ייפסק עד שאנחנו מצד אחד נבין את התפקיד שלנו, שזה בא על ידי הפצת חוכמת הקבלה בכמה שאפשר, שאנחנו משתדלים לעשות, ומצד שני כמה שהפצה היא לא מספיקה, אז תבוא האיום הגדול להשמיד אותנו, ואז אנחנו תחת האיום הזה הגדול נצטרך להבין שאין לנו ברירה אלא להגיע לחיבור של כל פשעים תחסי אהבה, כך אנחנו צריכים להתחבר, ולנו כן זה ניתן, כי יש בנו חוכמת הקבלה שהיא חוכמת החיבור.
רציתי לשאול במגילה, הרי שיש את הרצון הזה להשמיד את כל היהודים, ואסתר עושה מה שעושה שם עם החשברוש וכל הקומבינות, בסופו של דבר נותנים ליהודים אישור לקום ולהרוג את כל האויבים שלהם.
כן.
זה בדיוק מנוגד למצב הזה שאתה מתאר פה. אתה דיברת על חיבור בין היהודים שיוביל את כל בני האנוש לחיבור בכלל, אבל המגילה מספרת על זה שהיהודים מתקבצים ועומדים על נפשם ויוצאים להרוג את כל השונאים שלהם.
כן.
איך אתה מסביר את זה? זה הפוך מהתמונה שציירת.
לא, כי השונאים האלה זה לא רק שונאים החיצוניים, אלה שונאים הפנימיים שלא נותנים להם אפשרות להתחבר ביניהם.
למי?
ליהודים שיש בך בפנים מישהו ששונא אותי, תכונה כזאת, ויש בי מישהו בפנים, יושב כאילו האמן שלי הפנימי, שהוא שונא אותך, ואנחנו צריכים להרוג אותו, ואז נוכל להתחבר בינינו. להרוג אותו זה נקרא שאני מתחיל להשתמש בו בצורה הפוכה, נכונה, על ידי כוח המורדכי שבנו, שישלוט על המן שבנו. זה נקרא להרוג את התכונה הזאת, ואז אנחנו נוכל להתחבר.
אתה יכול להסביר את המשפט שאמרת עכשיו?
יש פה שני רבדים, כן, אם אפשר, אני אשאל יותר כאן. הרגשתי שכאילו יש פה שני סיפורים. יש את הסיפור של מה שאנחנו חווים בעולם, ואת הרע שיש בעולם, ואת היהודים שלא מתחברים ביניהם. ויש פתאום את אותו, כל המגילה פתאום מתרחשת בתוך אדם אחד. שיש לי בפנים אמן, ויש לי בפנים אסתר, ויש לי בפנים מרדכי. זה נכון. כאילו שני מישורים.
כן.
אז איך אני...
האדם הוא העולם קטן, ובו מתרחשים כל אותם הכוחות, שאנחנו רואים בעולם שלפנינו, כמו בתיאטרון. כן? ואנחנו צריכים לכן לראות איפה באנו, בתוך כל אחד ואחד, ישנם כל אותם שחקנים, בוא נגיד דמויות, מה שאנחנו רואים במגילת אסתר.
שתי הדמויות המרכזיות זה אמן ומרדכי?
כן.
אז בוא תאפיין אותה, מהו אמן שבתוכי ומהו מרדכי שבתוכי?
מרדכי שבתוכך, שהוא כן נמצא כשורש לחיבור, אמנם שהוא מאוד חלש ולא מסוגל לכלום, זה המורדכי, והאמן שבך שהוא מתנגד לחיבור בכל תוקף, אלה רק מעורר בך שנאה לזולת.
אז
מורדכי בעד חיבור עם הזולת,
אמן
נגד חיבור ואפילו שנאה לזולת.
אז עוד פעם נחזור לסצנה הזאת, בסוף המגילה שם שהיהודים מקבלים אישור מהמלך להרוג את כל השונאים שלהם.
הם הורגים את אמן שבהם. ואז הם זאת אומרת, לא נותנים לאותו כוח לשלוט, אתה לא יכול להרוג כלום בעצם, ברוחניות, בפנימיות שלך. אתה שמפסיק להשתמש באמן, נקרא שאתה הורג אותו. ואתה מתחיל להשתמש בו לטובת המורדכי. זה נקרא שמורדכי כבר יושב על הסוס, והאמן מוביל את העוזר לסוס להתקדם.
אמרת ש...
זה הופך להיות כוח העזר, עזר כנגדו. זה התיקון של המן שאנחנו עושים, האגו שלנו כולו, שאנחנו הופכים אותו לכוח הטוב המועיל.
זאת השאלה שלי. אמרת שהמן זה, יש בתוכי משהו ששונא את האחר וקראת לו המן. איך אתה לוקח את הכוח הזה שנמצא בי שהוא שונא את כולם ומשתמש בו לטובה? שזה נקרא להרוג אותו אם הבנתי את ההסבר? להשתמש בכוח השנאה שתמונה בי לאחרים, לסובב אותו באיזשהו טוויסט כזה, ולהשתמש בו לטובה, זה נקרא להרוג אותו?
כן.
אז, איך, אז מה זה אומר בפועל?
זאת כל השיטה שהיא נקראת בראת יצר הרע, אמן, בראת איתו התבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטב, שאתה על ידי השימוש בחוכמת הקבלה, שנקראת תורת אמת, אתה מושך את האור העליון, כוח כזה שתמון בטבע, וכוח הזה מגיע, ומתקן את הרע שלך לטוב. ואז מלאך המוות הופך להיות מלאך הקדוש. כי אין לך כוח אחר חוץ מהאמן. ואתה הופך אותו לטוב. וממורדכי יש לך רק כוח קטן מאוד. שזה כמו טיפה.
איך שנאה מתהפכת למשהו חיובי?
על ידי האור העליון.
ואז מה קורה?
ואז אתה מתחיל לאהוב את הזולת. במקום שנאה באהבה. למה? ככה. מסודר כך, בטבע. על ידי מה? על ידי כוח עליון. מה זה כוח עליון? זה נקרא מאור המחזיר למוטב. איך הוא מגיע? אם אתה משתמש נכון בתורה. מה זה נקרא תורה? המאור שבא מחזירו למוטב.
עכשיו שדיברת על השנאה שמתהפכת לאהבה, זה הזכיר לי את הבלבלה הזאת שקשורה לפורים. בפורים יש מצווה לשתות עד למצב של שיכרון, חושים, שאתה לא יודע בין ארור אמן לברוך מרדכי.
נכון.
איך זה קשור לפה, לכל התהלופה הזאת בין השנאה שמתהפכת לאהבה, שבא טוב, שברה?
שאתה מקבל את האור העליון.
כלומר, מה זה אומר?
זה כוח מיוחד שפתאום מתגלה בך, שהופך כל הרע לטוב. ואתה לא יודע, הטוף הזה הוא היה אמן, ועכשיו מה הוא נעשה? הוא היה מרדכי, עכשיו משהו נעשה, אלא הכל נעשה כאור אחד גדול. זהו, אתה מגיע למצב שכל הרע מתהפך לטוב, ולכן אתה לא יכול להבדיל בין אמן למרדכי.
במצב הזה שכולם אוהבים את כולם, וכולם בהשלמה הדדית, כן. באוטופיה הזאת שתיארת בהתחלה שהכבש והזה וכן כן. הלאה, אנשים הם בעצם על איזשהו סוג של סם, בטריפ, על אלכוהול, על מים. איך הם הגיעו למצב הזה שכולם אוהבים וכולם משלמים?
בזה שעל ידי חומת הקבלה הם יודעים איך למשוך המאור המחזיר למוטב. זאת כל השיטה. אנחנו חייבים, כל בני אדם, כל העולם חייב להגיע לחיבור השלם בין כולם, והיהודים הם חייבים לעשות את זה מקודם, ובדיוק מגילת אסתר עוזרת לנו להבין איך אנחנו עושים זאת. דווקא על ידי כוח הרע שמתגלה. רק שאנחנו כמה שיותר מהר נבין שכוח הרע הזה הוא מזרז אותנו להשתמש בחוכמת הקבלה, שעל ידה אנחנו משיגים את החיבור בין כולם. עד שלא נשתמש בחוכמת הקבלה אנחנו רק נשנה יותר זה את זה. ואנחנו רואים כמה שיש מפלגות, דתיות, חילוניות וכן הלאה וכן הלאה. אלא רק על ידי שימוש הקבלה נגיע למשיכת הכוח הטוב, ואז אנחנו באמת נזכה להיות ברומו של עולם.
אז אני חייב רגע לבר את הנקודה. במצב הזה שכולם אוהבים את כולם וכולם משלימים את כולם, זה בגלל שהם על אלכוהול, על איזשהו סם? מה גורם
להם? זה בגלל שהם שותים יינה של תורה. זאת אומרת שהם משתמשים, יודעים להשתמש נכון בתורה, כי מאור של הבא מחזירו למוטב. את הכוח הרע מחזיר לטוב. וזה כל העניין של פורים. החג הכי גדול. נקווה שבא עלינו.
אמן ואמן. אמן. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבא שלנו כל טוב. חיים חדשים להתראות.